עכשיו אנחנו פותחים שוב בסדרה שזה מלאכת הבורר בשבת. אני חושב שהסדרה הזאת יותר ארוכה מאשר הסדרה הקודמת, והיא גם טיפ-טיפה קצת יותר מסובכת. אני לא מתכוון להפחית פה אף אחד שיתחיל כבר להרגיש שהולך להיות מסובך. למלאכת הבישול יש פחות תנאים ופרמטרים ואפשרויות מאשר במלאכת הבורר, ואנחנו נצטרך הרבה לדבר על הכללים וההגדרות במלאכה הזאת. ובעזרת השם תשתדלו להגיע כולכם לשיעורים ולהגיע באופן רציף ולא להפסיד שיעורים באמצע, ובעזרת השם נצא מזה בצורה ברורה ומובנת. אז ככה, מלאכת הבורר כוללת בתוכה גם דיני קילוף פירות וירקות, זה גם כן בורר, כפי שיתבהר בעזרת השם כשנגיע לשלב ההוא. לקלף פירות, ירקות, אגוזים וכיוצא בזה, זה גם כל מלאכת הבורר, אבל בגלל שיש כמה פרטי דינים שיש בקילוף, שזה שייך למלאכת המפרק, תולדת מלאכת הדש, יש פרטים במוקצה של הקליפות, ולכן אנחנו נייחד לענייני הקילוף שיעור נפרד או שניים שלושה שיעורים נפרדים. וכך נעשה גם בנוגע לסינון, גם כשמסננים משהו אנחנו בוררים את הדברים המסוננים המסננים וכיוצא בזה, וגם שם יש פרטי דילים שונים, כמו קיבוס וצביעה כשעושים את זה באמצעות בד, כל מיני הלכות שלא קשורות לבורא, אז גם כאילו יקבל התייחסות מיוחדת. פתיחה מיוחדת לדיני הבורר כדאי לדעת שכותב הגאון רב שמואל אבואב. שמואל אבואב היה אחד מהראשונים, הוא היה מגורשי ספרד, כמה שאני זוכר מהזיכרון הלא מי יודע מה שלי, הוא נולד בשנת קוף פי, אנחנו היום בתוף שין עין תת, כן? אז כמה זה כבר איזה 650 שנה משהו כזה, והוא חיבר שר את זה תשוב את דבר שמואל, מי שמתהלך בהלכות הללו, יוסף הזיכרונות שהמוגן אברום מביא אותו כמה וכמה פעמים, כתב בספר הזיכרונות, זה מרב שמואל אבואב ועוד. והוא כותב שם בספר הזה ככה: מלאכת הבורר היא מן הקשות שבשבת וצריך להיזהר הרבה. כפי שאמרתי, יש כמה וכמה פרטי דינים, והאפשרות להיכשל היא מאוד אפשרית, מאוד זמינה, כשהמשנה ברורה בהקדמה של החלק שלישי של משנה ברורה, החלק שעושה עם הלכות שבת, הוא מזהיר באופן מיוחד באיסור בורר, מצוי מאוד להיכשל מפני חיסרון ידיעה, לא עולה בדעת האדם שזאת בעיה. ואם בנוגע לכלל הלכות שבת ידוע למשל תרבו מעט כמה קל להיקשר בהם, ובשל דצ'וויס גינס ורודים הוא קומר מלאכות שבת מים שאין להם סוף, מי יעמוד על אופיים? אז כל שכן וכל שכן שככה במלאכת הבורא הזאת, וזה מה שכתוב פה שהאדם קל לו להיקשר בחסרון ידיעה. סיפרתי פעם שמה ש גרם לי את התנופה לעסוק בכלל בהלכה, נו לפחות קיבלת את השיעורים, כן? בסדר, כבר דאגתי שאולי אתה לא מגיע לשיעורים. יופי, ברוך השם. אז סיפרתי שמה שגרם לי את התנופה בכלל ללמוד הלכות, הלכות שבת והלכות בכלל, זה סיפור אישי, אבל אני לא אתבייש לספר את זה, כיוון שזה ככה, אז ככה זה עובד. כך כותבים הפוסקים שזה ככה. שאני בליל שבת אחד, הייתי בחור בן 15 וחצי, עד כמה שאני זוכר משהו כזה, ישבתי ועם איזשהו ספר, למדתי, הסתכלתי, ותוך כדי קילפתי בוטנים. בימים היום עוד לא הייתי בחב"ד שלא אוכלים בוטנים לא כלופים, שזה נדבר בשיעורים שנעסוק במלאכת ה קילוף, כפי שאמרנו מקודם, ואני מקלף ככה ולומד. אברך, שאני זוכר את זה אפילו כשאני יושב פה, ומאחוריי ככה מגיע, ושואל אותי, תירקסי אל אתר, עומד לאכול את כל הבוטנים האלה היום בערב? אמרתי לו, לא, אני עכשיו כל כך יושב פה, אז אני מקלף שיהיה מוכן. אז הוא לא אמר לי כלום, רק הלך נוציא מארון ספר בשם ספר קטן בשם זכרות תורת משה. זה חיבר בעל החיות אדום, זה עוסק בלמתת מלאכות של שבת, על כל מלאכה, עמוד וחצי, שתי עמודים, תקציר של הלכות שבת, זכרות תורת משה. ופתח את זה מלאכת הבורא ומראה לי שאני אקרא. ואני כמובן הייתי ברור שקצי, כשצעירים בדיוק יש יותר ליד שמיים, פחות קוגל אכלו ופחות שון, פחות תעבוד, אז עדיין יש את ה... נבהלתי, זה איסור דאורייתא ממש, אוי מה שעשיתי פה. אז זה המלאכת הבורא, זה הנה אנחנו נכנס ממש במילים שיקראנו עכשיו מגדולי הפוסקים, שבאיסור בורא מצוי מאוד להיקשר מפני חסרון הידיעה. אמרתי לעצמי, בנו שלהם, ייקח המצב, ונתחיל ללמוד, לך תדע מה עוד אתה לא יודע. ובכן, לאחר כל הדברים והם מסעיל, אנחנו נתחיל לדבר על הלכות מלאכת הבורא. קודם, באופן כללי, אחרי כן בהגדרות המיוחדות שכל פרט ופרט מהמלאכה הזאת. היסוד של מלאכת הבורא, מה מותר ומה אסור, בנוי על הנקודה שיש דרך אכילה ודרך מאכל. התורה לא אסרה לאכול, מותר לטחון, לקחת איזשהו פרי או ירק, לטחון אותו, מותר בשבת, נכון אסור, מותר ללעוס, מותר, אתה טוחן, לא? אבל התורה לא אסרה, אני לא אכול, ועוד כל מיני דברים שנעשים תוך כדי אכילה, תוך כדי שתייה, כלומר, כל דבר שבדרך תיקון המאכל זה אסור, אתה לוקח משהו שהוא לא מתוקן, אתה מתקן אותו, מסדר אותו, זאת מלאכה. אז בבורר, זה הכלל במלאכת הבורר, שאם זה נעשה בדרך תיקון התערובת, זה בגדר מלאכה וגדר ברירה שאסור, להידרגיס, אם זה נעשה בדרך אכילה, זה מותר. ולכן, זה היסוד שכולכם בטח יודעים, הרי היסוד של מלאכת הבורר, הוא מה ש... הפוסקים כותבים בנות במין רמז כזה שלא נשכח, איל משולש. משולש זה שלוש, שלוש פרמטרים, איל. איל שתבות א', אוכל, אוכל מתוך פסולת, שיש תערובת של אוכל ופסולת, כפי שנעלה נברר מה הגדרה של אוכל, מה הגדרה של פסולת, אז אתה צריך לברור את האוכל מתוך הפסולת, כי לברור את האוכל פירושה לקחת את האוכל ולהכניס לפה. כן? אז שאתה, כפי שזו היא דרך האכילה, דרך האכילה לקחת את האוכל, אז כשאתה בורר את האוכל מתוך פסולת, זה דרך האכילה. אבל לא פסולת מתוך אוכל, כשאתה מנקה את השכבת הערובת, אתה מסלק הצידה את הפסולת, אתה מתקן את הצלחת. נכון שזה כדי לאכול, כן? אבל זה דרך מלאכה, וזה דרך האכילה. לכן הדבר השני זה היוד עיל, יוד זה יד, כלומר לא באמצעות כלי שמיד בלברה, לא באמצעות מסנן אותו, באמצעות נפה שמנפה את הקמר כיוצא בזה. שוב, דרך האכילה, לכן אם כף מותר, גם כף זה כלי. לקלף עם סכין גם מותר, סכין זה גם כלי, אבל זה דרך אכילה, זה לא כלי שמיד לברירה. אבל אם מקלף ירקות, לקלף אסור, לסנן באמצעות מסנן ונפה אסור. כלומר, זה התנאי שני יד, עיל, הלמד זה לאלתר, שאתה, אפילו שאתה בורר את האוכל מהפסולת, אבל אתה לא הולך לאכול עכשיו. חשוב, אז זה בשביל שיהיה לך מוכן ומסודר. זה לא דרך אכילה, זה צריך לאלתר, או על מנת לאכול מיד, או לצורך הסעודה שעכשיו הולכת להיות מיד. כלומר, כל היסוד שמלאכת הבורר האסור והמותר בנוי על היסוד הזה, שזה דרך אכילה ודרך מלאכה. עכשיו... זה יסוד מספר אחת, ולכן קיימות אפשרויות שנראה לכאורה שאתה בורר פסולת מהאוכל, בואו חתן בחמישה ולמעשה זה נחשב לדרך אכילה וזה מותר לקלף תפוס, לקלף ביצה, לקלף בצל. מה אני עושה? לוקח את הקליפה ומוריד אותה. אז מה עשיתי? לכאורה כשאתה מסתכל על זה הורדתי את הפסולת מהאוכל, אוי, זה חילול שבת, לא? לא, זה הדרך, ככה אוכלים ביצה וככה אוכלים תפוס. כדי להגיע אל התפוס ולאכול אותה צריך להסיר את הקליפה. וכיועצם זה מהגדרים, זה הגדע שאמרנו. עכשיו כשאנחנו מדברים על הכללים, מה זה בורר? אז אנחנו נגיד עוד נקודה חשובה. אדם שבורר ולא מוציא בכלל את הפסולת את אורת האוכל מתוך התערובת, הוא משאיר את הכל מעורב, אין בזה איסור. בואו נראה, למשל אדם רוצה לדעת האם בתוך התערובת הזאת של הצעצועים של הילד שלו וכל הדברים יש שם איזה משהו שהוא יצטרך אותו, לא עכשיו אבל הוא יצטרך אותו אחר כך, יצטרך את בית הכנסת, אז הוא צריך לדעת את המפתח של הבית, נדמה לי שזה נפל שם. אז מה הוא עושה? הוא מסלק, מזיז הציד את הדברים, מזיז הצידה, ואו, הנה, אבל הוא לא מוציא אותו, משאיר את המפתח בתוך הבלגן, כן? כלומר, הוא לא הפריד את הפסולת מהאוכל, פה הפסולת הם הצעצועים, והאוכל זה המפתח שהוא צריך אותו, זה הכלל, פסולת ואוכל בבלחות שבורר, אנחנו צריכים להכניס לראש, שזה לא הכוונה כפשוט אוכל בפסולת. כאן, יש תערובת של דברים שאני כן מעוניין בהם ולא מעוניין בהם, מה שאני מעוניין הוא האוכל, מה שאני לא מעוניין הוא הפסולת. אז אם אין תערובת של פלפלים ועגבניות וגזר ומלפפונים, ואני עכשיו צריך מלפפונים, זה נמצא אצלי בארגז הירקות מורבב ביחד, ואני רוצה לעשות שם הפרדה, אני צריך להיכנס לכל פרטי דיני מלאכת הבורר. איי, הכל אוכל, גם המלפפונים הם אוכל, גם הפלפלים, אבל אתה עכשיו לא רוצה אותם, אתה רוצה את המלפפונים. אז המלפפונים הם אוכל וכל השאר הם פסולת, וצריך לעשות את הבורר בתנאים הללו, לברור את האוכל מתוך הפסולת ולא להפר, ולעשות את זה לאלתר בסמוך לסעודה, כפי שהתבר להלן הפרטים בכלל הזה. ואותו דבר, למשל, בוטנים שהם כבר מקולפים מהקליפה העליונה, יש את הקליפה החומה הזאת, כן? או גם אפילו שקדים כלואים, אז יש את החום הזה, הקליפות האלה. אז אני רוצה בעצם לפרק את הקליפה הזאת מהבוטנים, כן? אז בוא נגיד, יש לי קערה של מלאים בוטנים כאלה, אני דוחף את היד בפנים ועושה את הפעולה הזאת, כן? אבל אני לא מפריד אותם, אני משאיר הכל בפנים, הכל נשאר בפנים, גם הבוטן הלבנה וגם החומים האלה. כשאני אעבור לאכול את זה, אז אני אוציא את הלבן מהחום ואוכל אותו. אני יכולה עשיתי פה פעולת בורר, כן? אבל לא, כיוון שלא הפרדתי אותם, נשארתי אותם מעורבבים, אז זה לא בורר בכלל. עכשיו, כפי שאמרנו, מלאכת הבורר שייך בבגדים, שייך בצעצועים, שייך בכלים, שייך בכל דבר שהוא מעורבב. כפי שהתבר להלן מה נחשב למעורבב, כמובן כל כלל, כלל צריך הפרטים שבו. אז בזאת השם יתבר מה נחשב למעורבב, מה לא. כל תערובת עליו, בכל זאת אנחנו לא כל הזמן נתחיל להגיד שוב ושוב, צריך לדעת שאנחנו אומרים אוכל, אנחנו מתכוונים למה שאנחנו מעוניינים בו, פסולת למה שאנחנו לא מעוניינים. זה הכלל שאמרנו. עכשיו שאלה, האם לצורך מישהו אחר גם מותר לברור? התשובה היא כן, אפילו שאני לא אוכל בסעודה הזאת, לא רק אם אני הולך לאכול, אני עכשיו עושה בורר. אתה אמרת שבורר מותר בגלל שזה דרך אכילה, כן? אבל אני לא אוכל בכלל עכשיו, אני בסך הכל עושה עכשיו פעולה בשביל להביא לציבור, אני הגבאי בבית הכנסת, אני המשרת בשולחן השבת וכיוצא בזה, ולצורך כך אני עושה כל מיני פעולות בורר באופן המותר, כן? אוכל מתוך פסולת וזה, אבל אמרנו שזה צריך לצורך האכילה, האכילה לאלתר, אתה בכלל לא הולך לאכול את זה, אתה הולך הביתה, אתה נותן לציבור והולך. אף הפיכם, זה לא מעכב, זה שצורך אחרים, אפילו, אז למרות, אני בספר מדבר על זה בעריכות, שבאדמור הזקן, וככה גם בראשון יש את הסגנון, בראשון כאילו שזה בסעודה, שגם הוא מסב בסעודה, כאילו, אבל זה מוכרח שזה לא, כי כתוב שמותר גם לצור בהמה, אף אחד לא הולך לאכול עם הבהמה, כן? אז פשוט שזה סגנון לשון. מה קורה אם הכנסנו את היד והיינו בטוחים שאנחנו מוצאים את האוכל, אבל עלה בידינו הפסולת? אם זה, בוא נגיד, יש לי שם כל מיני פירות, הכנסתי את היד לתוך הסלסלה, הוצאתי פרי, אני מסתכל עליו רקוב, אז עכשיו עשיתי פסולת, עשיתי בו פסולת בתוך האוכל. האם יש עניין לתקן את זה? מה פשוט לתקן? להפוך את זה שוב לתערובת, להשליך את זה שוב לתוך התערובת. התשובה היא, אדם שברא בשגוגה, הוא לא התכוון לברור רק עלה בידו הפסולת, אם זה פרי רקוב, או שהוא רצה להוציא את המלפפון, והוא משש שם ויצא לו גזר בטעות, כן? אז הוא לא צריך, הוא לא עבר על איסור, מותר לזרוק את זה, מותר לעשות את זה מה שהוא רוצה, לא צריך להחזיר את זה לקהרה. עכשיו, לשפוך מתוך כלי, על זה נקדיש על זה, בעזרת השם, התשומת לב של אחד השיעורים לדבר זה בהרחבה יותר, יש בזה מחלוקת בפוסקים, מה זה נחשב. האם כאשר, בוא נגיד, יש לי פה זבוב בתוך הכוס, ואני שופך החוצה את הזבוב, האם בררתי את המשקה מהזבוב, או שבררתי את הזבוב שהעפתי אותו החוצה מהמשקה? אם בררתי את הזבוב מהמשקה, זה עושה פסולת מתוך אוכל. אם לשפוך ככה, זה נחשב שבררתי את הקולה, את השתייה מהזבוב, אז זה אוכל מתוך פסולת, ואם זה לצורך השתייה לאלתר, זה מותר, כן? זה מחלוקת גדולה בגדולה הפוסקים, ונדבר על זה בריחות, יש את אדמו הזקן בשולחן ערוך, יש את אדמו הזקן בסידור, אבל כפי שאתם מבינים לבד, זה ייקח את התשומת לב שלו באופן נפרד. אנחנו מזכירים את זה עכשיו בתוך הכללים, כן? לברור באמצעות ניפוח, כן, יש לי פה אוכל ופסולת, ואני יכול לעשות, ו... אף לי החוצה, פסולת או אוכל, הפרדה, פסולת ואוכל שמובבים את זה שמנפה בו הרפיב, זה, יש בזה איסור נוסף, שלא קשור. קוראים לזה מלאכת הזורה. מה זה מלאכת הזורה? כאשר, גם לתת מלאכות של שבת, אז הולכים עם התבואה שם, שדשים את התבואה, עד שמגיע למלאכה, מלאכת הזורה. מלאכת הזורה הוא לוקח, מה שקוראים לו פה בירושלים, סניה, אני כנראה משהו מערבית, יידיש ירושלים מוקבת ממילים בספרדית, ככל אלה שהיו פה שדיברו, לא ספרדית לדין, קואלו קרס, לא קיקרס, קואלו קרס, ומורכבים מילים ברוסית, הרבה מילים ברוסית יש, ויש גם כאילו כמובן בערבית שפת, שפת המדינה כמו שאומרים. אז לוקחים כזה מין מגש גדול כזה, אפשר, אני זוכר שבמחנה יהודה אפשר לראות את זה, איפה שהחנות שלה, אולי עדיין אפשר לראות את זה, איפה ששם מוכרים, אם אני לא יודע, אדם מוכרים שם פיצוחים ברחוב יפו שם מול מחנה יהודה, אז הם שם מוצאים מהתנור את הבוטנים או את זה, ואז האישה שם הייתה לוקחת את המגש הגדול, זורקת אותו באוויר, ואז הרוח מעיפה את כל הדברים הקלים והדקים, ומה שנופל בחזרה, נופל כבר משהו מבורר. זה הרוח מעיפה את הדברים הדקים והקלים. כך עושים עם תבועה, אחרי שדשו את התבועה ויש קליפות ויש תבועה, רוצים שישאר רק התבועה, מעיפים את התבועה ברוח, והרוח מעיפה את הקליפות ונשאר הכבד יורד למטה. אז כל פעולה שנעשית באמצעות רוח, לא רק רוח טבעית, רק כשאתה עם הפשך הנופח ופו, אתה מעיף החוצה את הפסולת, זה מלאכת הזורה. אגב, יצוין שאדמו"ר הזקן מביא את זה גם כבשולחן ערוך שלו וגם פוסקים שקדמו לו, שתלמוד ירושלמי, שהרוקק ברוח, כן, עכשיו אנחנו מגיע החורף, כן? יכולים לעמוד לפעמים על המרפסת מהחלון ויריקה. והרוח מפזרת את הרוק, הופכת אותו לטיפות קטנות. הרוקק ברוח, יש מחלוקת גדולה, האם זה נחשב בזורה או לא. למה לא? כי שם זה לא מדובר בשני דברים שנפרדים. הרוק עצמו מתפורר לצדי, אז זה לא דומה, נכון? שם יש קליפות ויש את הגרעינים והקליפות נפרדים. שם הדבר עצמו מתפורר והופך להיות לטיפות קטנות. אז בתלמוד ירושלמי כתוב שיש בזה זורה, ואדמו"ר הזקן מעתיק את זה להלכה, צריך להיזהר בזה. המצד שני, מים, יש תשובה בכתבי עגל, שמתחילה בזה שהוא בשבת בבוקר עבר וראה שמישהו שפך בחורף, מישהו שפך מים מהחלום, והרוח עיפה ופה. האם יש בזה זורה או לא? ומגיע למסקנה שבזה כולם יודו שלא. כל הסיפור הוא דווקא בגידולי קרקע, או באדם שהוא קש לקרקעות, כידוע מי שלמד גמרא יודע שהאדם הוא קש לקרקעות. כלומר שהאדם עכשיו כאילו גידולי קרקע, הוא עפר מן האדמה וכו' וכו'. אז כשהאדם יורק, יוצא משהו שיוצא מגוף האדם, אבל במים אין את הבעיה. ולכן אני כותב בנוגע לספרי, כן? ספרי, מה אנחנו עושים עם ספרי? אנחנו נותנים לחיצה, יש בתוכו משקה, והמשקה מתפורר לטיפות טנטקות קטנטנות. אז ראיתי מישהו שכתב שאסור לעשות את זה בשבת, זה מלאכת הזורה, אבל זה לא נכון, וזה לא גידולי קרקע, ככה שאין בזה את הבעיה. נחזור לעניינו למלאכת הבורר שלנו. עכשיו אנחנו צריכים אבל להגדיר מה נחשב לפסולת ומה נחשב, מה נחשב פסולת ואוכל, כדי שאנחנו נוכל להתחיל להסביר איך יש עניינים של בורר או לא. כדי שיהיה בורר צריך להיות שיהיה בתוכו אוכל ופסולת, אתה עושה איזשהו הפרדה ביניהם, וצריך להיות שהדבר הזה יוגדר כתערובת גם כן. אז זה נדבר כבר רק בשיעור הבא, מה נחשב למעורבב ומה לא וכן הלאה, כל... אז מה הגדרת הפסולת והאוכל? זה נראה פשוט? זה לא כל כך פשוט. בואו נראה לאט לאט, תפרק את העניין הזה. אמרנו כבר ששני מינים, לא רק מה שמקובל לחשב כפסולת ואוכל נחשבים כך בקשר למלאכה הזו, גם שני מינים שהם טובים וראויים כל אחד בפני עצמו, גם העגבניות וגם הפלפלים, גם הבשר וגם ה... לא יודע מה שיש שם בתוך התערובת של המרק או מה שעשינו, הכל טוב וראוי לאכילה, אבל אני באחד ממוניין, באחד לא. אני לא רוצה את הבצל מתוך הזה, אני כן רוצה את הגזר וכל קיוצא בזה שמרובה במרק. אז קשר מלאכה הזאת, גם אם שני טובים, מינים טובים וראויים, אחד אני מוניין ואחד לא, אז זה נחשב בורר אחד, זה שאני מוניין בו נחשב לאוכל, מה שאני לא מוניין נחשב לפסולת. וגם אם אני אולי מוניין בשני המינים, אבל לא עכשיו, עכשיו אני רוצה רק את ה... ואחר כך אני אוכל את הדבר השני. בוא נגיד שיש לי עוף שמעובב עם ירקות וכל מיני בתוך המרק, אני רוצה לאכול את שניהם בסעודה הזאת בעזרת השם. עכשיו אני רוצה, לא רוצה, אני רוצה רק את הירקות. בעזרת שאחרי כן, אחרי הזמיר הזה ואחרי שיחזור לשיחה של הרב בעזרת השם, נאכל גם את העוף. אני את שניהם יאכל בסעודה הזאת. אבל עכשיו אני מעוניין לעשות הפרדה, את זה להפריד מזה, אז זה מה שאתה רוצה עכשיו, זה אוכל, מה שאתה תרצה אחר כך זה עכשיו לפסולת, אתה צריך לעשות את זה באופן שתראו את האוכל מתוך הפסולת, את המעוניין מתוך הלא מעוניין ולא להפך. עכשיו, שאלה, האם זה צריך להיות, כדי שהדבר יחשב לאוכל, זה צריך להיות שזה, אני בורר אותו לצורך שהוא באמת מיועד לו, או שאני מחליט עכשיו מה אני רוצה? דוגמה, כדי שתבינו מה השאלה. להוציא עצם באופן שיש בעיה שבורר להוציא את העצם מתוך הבשר, מתוך הדג, כדי, מתוך הדג, כן, כדי לחצוץ את השיניים. כן, אכלתי את המויציה שחורים בשיניים שלי, אני רוצה להיפטר מזה. אז יש פה תנגים השכן, אני רוצה להוציא עצם כדי לחצוץ את השיניים. כן? העצם לא נועד לכך, העצם בעצם פסולת, אבל אני רוצה עם העצם הזאת לעשות עכשיו פעולה מסוימת, למרות שהוא לא בעצם מיועד לפעולה הזאת, אבל ברגע שאני מעוניין להשתמש בו עכשיו, או שיש את הסגולה הידועה, אתם מכירים את הסגולה שמישהו שנתקע לו עצם בגרון, כן? כתוב בגמרא, ששמים על הראש את העצם ואומרים את הלחש, חד, חד, קד, קד, ומי שיודע את זה בעל פה פה, טווח, אתה בלך החום שלנו. זה סגולה ידועה, כתוב, אף, יתרה מכך, כתוב שאף על פי, המעריל כותב את זה, שאף על פי שאסור לעשות את הסגולות שכתוב בגמרא, כי נשתן ראיתי ונשתן וכולו, את הסגולה הזאת כן, והרבי כותב שבבית הרב, למרות שהיו משתמשים בסגולה הזאת, שמישהו היה נתקע לו עצם בגרון, היו עושים את זה. ופעם דיברתי בשיעור, אז ביאנקי וגולדשמיד, סיפר שהסבא שלהם, רב נוחם גולדשמיד, כן, המשפיע הידוע, אז במשפחה שלהם זה מקובל עד היום הזה, הם היו שכנים עם הרבה ביקטורניסלוב כידוע. עד היום הם עושים את הסגולה הזאת שמישהו נתקע לו עצם בגרון, עושים עם צלחת, שמים את העצם על הראש, ואומרים את ה... אני לא זוכר בעל פה בספר שאני מעתיק את זה. חד, חד, קד, קד, אין נופיק, לא זוכר את כל המילים, הבלתי מובנות כמובן לנו, וזהו, אומרים שזה עובד. אז לוקחים עצם כזה, מוצאים אותו מדג, אתה עושה בוירה, פסולת פתוח רחם. לא, מה פתאום? זה האורחן שלי עכשיו. אני עכשיו רוצה להשתמש בו לשימוש המשונה המעניין הזה. וכל כיוצא בזה. עכשיו, במין איכות אין בורר. מה זאת אומרת? כלומר, דווקא בשתי מינים שמעובבים, ואת האחד מעוניין ואת האחד לא, פה יש פסולת ואוכל. אבל מי שבורר חלקים מתערובת של מין אחד, שהכל ראוי לאכילה. הוא רוצה את הנברות הגדולות מתוך הקטנות. יש פה כמה מנות של בשר, ויש אורחים חשובים, אז הוא רוצה לברור, לעשות פה סדר. או שהוא רוצה לסלק את כל החתיכות הקטנות הצידה, כשישארו רק המנות היפות, או להפך, חופשי, חופשי. מה זאת אומרת? אתה רוצה רק את הגדולות, אתה בפירוש לא רוצה את הקטנות, אבל זה מין אחד. במין אחד אין בכלל מלאכת הבורר. או שיש לך פירות, יש לך מתאים לו את התפוחים קטנים, ויש גדולים. אתה רוצה לתת לאורח את הדברים הגדולים, לא להפך, אתה רוצה לתת לילדים את הקטנים דווקא, לא משנה. במין אחד אין מלאכת הבורר בכלל. ואפילו אם אני רוצה לזרוק, לא רק שאני ארסה פה הפרדה ואני אחרי כן יאכל אולי גם את הקטנים, לא, אני בכלל רוצה לזרוק. יש פה, בוא נגיד, יש פה חתיכות אוף והכל מאותו מין, מאותו חלק, מאותו טעם, מאותו ריח, מאותו זה, אלא מה, יש חתכים שכבר התפרקו והם כבר קטנים יותר, אני רוצה הכל להוציא ולזרוק לפח. אני רוצה, לא משנה, כל עוד מדובר במין אחד, אין שום מלאכת הבורר. ואפילו שיש לי סיבה עוד יותר טובה, למשל דוגמה, יש בדג למשל, יש את הדג, כשאוכלים את הדג שהוא חתוך לפלחים, כן? אז יש את החתיכות שבאמצע, ויש קרוב לזנב. קרוב לזנב, בקרפיונים לפחות, יש שם המון עצמות. ככל שהוא קרוב יותר, כל הקורף קרוב יותר לראש, הוא פחות פסולת יש, כן? יש גם, אפשר להשתמש בזה גם בהתוועדות חסידית, לעשות מזה, נהיה לראש ולא לזנב, כן? נהיה לראש. חסיד בכלל שאלו, מה זאת אומרת נהיה לראש? איך זה בן אדם עומד ראש שונה? הוא מאחל עצמו להיות ראש, מה אתה רוצה להיות ראש הקבוצה, ראש הרבורה, רוצה להיות האדמור, המנכ״ל? מה זה, זה, זה בקשות שנבקש? אז חסידים תמיד פשוט, שנהיה לראש, נהיה מקושרים לראש, ולא בזנב. מה רצית לומר?
דבר חשוב, עם בקר והאוף ביחד.
עוד מעט נדבר, מה נחשב מין אחד מהשתי מינים? זה גם כי יש פה כלל, בתוך הכלל יש עוד כלל, ובכל כלל יש פרטים, זה ככה הולך במלאכת הבריאה. אז ראשית כלל אנחנו נגדיר שבמין אחד אין בורר, גם כשיש סיבה טובה לרצות את החלק הזה ולא את החלק הזה. ניתן לכם דוגמה, שוב, מי שיודע מה זה קרפיונים לאכול את הדגים הללו, אם אתה יוצא לך מנה שקרובה לזנב, אתה הולך עכשיו לעבוד קשה. זו סגולה נורא טובה להסקפיה דווקא לכל את החלק ההוא. כי עד שאתה מצליח למצוץ משם איזושהי חתיכת נורמלית, אין לי די. אז זה בנוגע מן אחד. יתרה, עכשיו צריך רק לדעת, איסור ויתר, שיש את הרובד של מין אחד, חלק ממנה אסור באכילה, לא פסולת. לא מדובר בפסולת, כן? אבל הוא אסור באכילה, וחלק אחר מותר באכילה. זה לא נחשב לפסולת, כיוון שזה מין אחד, זה מין אחד, למרות שזה אני לא רק שאני לא רוצה לאכול, אני לא יכול לאכול אותו. דוגמה, שפכו, למדנו, אנחנו באים אליי עכשיו מסדרת השיעורים על בישל. למדנו כשעושים עירו מכלי ראשון על משהו שיש בו בישל, אז כדי קליפה נאסר. עכשיו אני רוצה להוריד את הקליפה הזאת, לחתוך אותה ולזרוק אותה, כשאני אוכל לאכול את ההמשך. אז רגע, אני, יש בוירה, אין בוירה, אני צריך להיכנס לפרמטרים, אורך עם תופסולס, בסטארטר, או שחופשי, חופשי, אומרים לך, כן, חופשי. כיוון שמדובר במין אחד, איי, החלק הזה אני לא יכול לאכול אותו, כי הוא לא ראוי לאכילה, ראוי לאכילה, רק אני אסור לאכול אותו, אף על פי כן, נאמרים הפוסקים שזה נחשב למין אחד. ועל דרך זה, כידוע שאסור לשתות את הקצף על המשקה, אתם מכירים את זה, כן, זה גמרא. גמרא שזה סכנה, מור הזקן מביא את זה להלוך בשולחן האורך שלו, זה לא רק איזושהי גמרא שהייתה בתקופת השנים והארוחות שהסתובבו בעולם. מור הזקן מביא את זה ביחס שמיעה סגובי נפש בחלק חושי משפוט.
רתיחה.
מה? רתיחה קורא לזה, נכון? הרתיחה. הקצב שיש על משקה מסוים, אנשים לא יודעים, אנשים שותים, מור הזקן מביא גם את כל ההמשך, כתוב שאסור לשתות את זה, אסור גם אם באצבע לסלק את זה לצדדים, ועשו לנפוח אותו, כל דבר מביא לאישהו בעיה אחרת על קונסון לישראל, הקופונים לא נעים מה שקורה שם. עכשיו, אני, הבן אדם, שופר, רוצה לשפוך החוצה את ה... לא, כן, הוא לא מסלק, הוא לא עושה את התנועות שהכתוב שעשו, הוא רוצה לשפוך החוצה את הקצף הזה, כדי שיוכל לשתות את הבירה או את המשקה האחר שיש עליו את הקצף. אז אומרים לך שוב, נכון שזה אסור לשתות, אף על פי כן, באותו למה יש לך מצות שלמות ושבורות שמורבות יחד, כן? אתה רוצה את השלמות כעשות לחם משנה. השבורות הם מין אחד, אבל הם לא ראויים ללחם משנה. יש לך סיבה טובה לרצות את השלמות ולא את השבורות. יתרה מכך, יש לך כפולס, וכן מכירים, יש מצות שנכפל, כפול אסור לאכול, צריך לשבור עוד איזשהו עובי אצבע מסביב לזה. מותר לשבור את הכפולס מהמצה, כיוון שהכל זה מין אחד, למרות שאת זה אסור לאכול. אבל זה בתנאי שהכל ראוי לאכילה, שלא בדוחק. ודרך בני אדם לאכול את זה, אבל אם החלק לא ראוי לאכילה חלק אלא רק על ידי הדחק, בוא ניקח דוגמה, עלי חסה חתוכים שיש לי בקערה. כידוע שהחסה הטבעית יש תעלים הכמושים והשחורים, תלוי כמה זמן זה שכב אצל בחוץ ולא היה במקרה אלא בתנאים הנכונים. אז אם חלק מהם כמושים ומאופשים וחלקם טריים וטובים, אז כיוון שאולי אפשר אפילו לאכול את זה, אבל זה רק בדוחק. נורמלי, בן אדם, את העלים האלה זורק. אבל זה מין אחד, למדנו בשיעור שמין אחד אין בעיה. נכון, מין אחד אין בעיה. אבל צריך להיות ראוי לאכילה באופן נורמלי, לא רק בדוחק, כשאין לך משהו לאכול, תאכל את זה. בדרך הזה כתוב את דגים שחלקם נקדחו, מלשון קדחת, כי יש קדחה באפי. כי יש ככה, נקדחו בבישול, ככה לשם בפוסקים.
כפולות זה לא?
אם יש לך, כפולות זה ראוי לאכילה בלי שום בעיות, יש בעיה הלכתית בלאכול את זה, אבל זה ראוי לאכילה. כאשר עלי חסה עם כמושים, או שחלק מהדגים שהם נשרפו בבישול, הם פשוט לא אומרים לאכילה, אלא אם כן אין לי משהו אחר לאכול, אז אני כבר יכול גם את זה. אז זה נחשב שזה כבר פסולת. או שחתרות של פירות או קיניות, חלקם חולאים, חלקם רקובים. נכון, משעת הדחק אפשר להסתדר, אני אוכל רק את החלק הקטן, הטוב, את הרקוב, את אני לא אוכל. כל אלה שלא רואים לאכילה בשויף רק על ידי הדחק, אז למרות שכל חלקי התורבת לא תאמין, אז אסור. אבל אם הריקבון הוא רק מעט, יש לי תפוח, יש פה קצת ריקבון, יש משהו פרי אחרי הגס או משהו, שיש לו טיפה ריקבון פה ושם, אז, ורוב בן אדם אוכלים את זה בשופן, שחותכים קצת את הרכוב, ואוכלים את זה, זה בסדר. מדובר כאן שלרוב בני אדם זה לא ראוי לאכילה אלא לדעת חק, אז למרות שמין אחד זה נחשב כבר שיש בו מלאכת הבורא. סליחה רגע. כן. ובכן, עכשיו, מה?
מה שהזכרת, הרתיקה הזאת, אם כבר אנחנו דיברנו על זה, כל המשקה, לא משנה
על ידי משקה,
או שזה
צריך
להיות...
לא כתוב חילוקים בה.
לא כתוב חילוקים.
שעה קפה, תלוי, זה קפה, הסוג הקפה הזה עם הכסף שנותנים, אני רק במטוס רואה את זה. למרות מה שאמרנו, שבמין אחד, שהכל ראוי לאכילה, אין בו בורר, אני צריך להדגיש, יוצאים מן הכלל. הם לא יוצאים מן הכלל, יוצאים מן הכלל בתא על פיתא. קמח מצה שיש בתוכו פירורי מצה גדולים, כן? אנחנו לא קמח שאתה קונה בחנות, שם בית חרושת קרר אותו. אלה שעושים בכל את פסח, עושים לבד, לוקחים את המצות ושוברים אותם. אז יש מה שנשבר באופן מוצלח, הפך להיות לקמח מצה, יש בו חתיכות מצה, שהשימושים שאני צריך את הקמח מצה, זה לא קמח מצה. הכל מצה, הכל מין אחד. אבל זה קמח וזה מצה. אז כיוון שאסור לראות את הפירורים הגדולים מהקמח, כי הפירורים הגדולים והקמח מצה לשם שתי מינים. והדרך זה אם אדם עושה מה שקוראים ביידיש ברזל, עושה את הפירורי לחם, כן? אז הוא עושה את זה בכוחות עצמו, לוקח את הפומפייה, שקוראים לזה, או מגרדת, ולוקח לחם יבש ומגרד, אבל יש בתוכו חתיכות גדולות. זה לחם וזה לחם, כולם באו מרוי איך עוד ניתן, אוקיי? כולם באותו מקום, אותו דבר, אבל... זה השימוש שלו, זה פירורי לחם, זה מקבל את ההגדרה שלו, ולכן בזה אנחנו צריכים לשים לב, לא לדמות את זה למין אחד, זה נחשב לשתי מינים. ואותו דבר בכל דבר שהפירורים הדקים והקטנים נחשבים, יש להם שימוש מסוים, והדבר, החתיכות הגדולות לא, אז למרות שזה אותו מין, אבל יש להם שימושים נפרדים. אז בוא נגיד מה ההגדרה של שתי מינים. אתן לכם 11 דוגמאות להגדרה של שתי מינים. היסוד הוא כל שחלוקים בשמם או בטעמם או בשימושם. בשימושם כבר אמרנו עכשיו את הדוגמה של הפירורים, כן? דוגמאות. שני מיני דגים, הכל מדג, ניקח את הקרפיון, הוא הדוגמה שלנו. דג ממולא גפילטה פיש ודג שלא ממולא, שניהם אותו מין, שניהם אותו דג, אבל הגפילטה פיש זה סוג מאכל מסוים, והדג, החתיכות דג הרגילות זה סוג אחר. סוכריות ומיני מתיקה שהטעם שלהם שונה, זה סוכריה וזה סוכריה, זה סוכריית מנטה, זה סוכריה חמוצה, זה סוכריית דבש, כן? נכון? יש גם לסוכריות כאלה, אני זוכר כשהיינו קטנים ואכלנו סוכריות. או... אז זה נחשב לשתי מינים, למרות שזה זה סוכר וזה סוכריה. השאלה אם צבע שונה גם נחשב לשני מינים, זה תלוי. אם יש איזו הקפדה שדווקא צבע פלוני ולא צבע אלמוני, קשה לי למין שיש הקפדה כזאת, כך שזה מסתם זה הכל אותו מין. אבל אם זה שני... סוגי סוכריות או כל מיני סוגי ופל כזה וופל כזה, אז הכל ופל נכון, אבל זה נחשב לשתי מינים.
אם זה באמת כאילו רק ילדים מקפידים על זה, כאילו אחד רוצה לבן ואחד זה אותו טעם, אבל הוא רוצה, הוא אוהב ככה,
ושני אוהב ככה. לא חושב, זה שהוא אוהב את זה, זה לא עושה את זה למין נפרד. זה שהוא, שזה משמעות, ככה אני חושב. דג או בשר צלוי ומתוגן עם דג מבושל. מאותו עוף חתכנו פולקה אחת, לקחנו לה מרק בתור עוף מבושל, ואת השני שמנו בה טיגונים, באפייה, עשינו מזה צליב וטיגונים כעצה בזה. אז זה נחשב ששתי מינים, כן? כל שכן מבושל עם חי, כמובן, כל כבר שיש להם טעם אחר, שונים בטעמם. בשר עם כבד עם קורקבן או בשר עם עצמות, גם כן אותו דבר, כבד יש לו את הטעם שלו, משהו לגמרי אחרי מהבשר. וכן פה אחרי שלא לדבר על העצמות, גם עצמות עם מוח שאולי מוצצים אותם וזה, זה לא אותו דבר כמו הבשר. אם זה סוגי עופות שונים, זה של עוף רגיל וזה של... של הודו או של ברווז או שמשהו, דברים שהטעמים שהם שונים וגם אולי גם השמות שונים, אז נחשב כמו שתי מינים, שלא לדבר בשר בקר ובשר עוף, נחשב לשתי מינים. אז אם יש לנו תרובת של בשר ועוף, למשל בתוך הצ'ון שמים את כולם ביחד והתחילים לחלק, רוצים לעשות הפרדה, לעשות את זה לחוד, את זה לחוד, את זה לחוד, אז יהיה תלוי. אם זה לאלתר לצורך השימוש, לצורך הסעודה הנוכחית, אז כפי שאנחנו יודעים שאוכל מתוך אוכל או אוכל מתוך פסולת, אפילו בשתי מינים, אם אני רוצה לעשות את ההפרדה כי אני לא רוצה משהו מסוים, אני עכשיו רוצה לתת אך ורק את הבשר הבקר בצ'ון ואת האופן אני רוצה לשים הצידה, אז אני נותן אחר כך לא יודע למשהו אחר, אז כמובן שאז זה הופך להיות שתי מינים ויש אוכל ויש פסולת עם כל הפרמטרים של יכולת הבורר. וגם חלק כמו שאמרנו, יכול להיות בעוף עצמו הייתי פוסקים שכותבים, יש הבדל בטעם בין הבשר הלבן, מה שקוראים החזה, מה שעושים מזה את השניצלים, לבין הבשר בחלק עוף, החלק הכהה יותר שלו, שכן שם שזה למשל אני לא מסוגל לאכול, יש כאלה שדווקא אוהבים גימנו וייסט, תן לי את החלק שעושים את השניצלים, החלק הזה שהוא יותר פירורי ויש לו גם מרקם אחר מאשר החלק השחור, החלק החום. אז כותבים הפוסקים שזה נחשב כמו שתי מינים, אם זה מחולק למנות מנות, אתה רוצה לעשות ביניהם הפרדה, שים לב לכל הלכות הבורק, אתה מתעסק פה בשני מינים. מה עשו את שני מינים? זה אותו עוף, שאותו עוף שחתכתי אותו וחילקתי אותו ועשיתי, אבל כיוון שיש הבדלי טעמים בין חלקי העוף השונים, והבריות מקפידים לאכול דווקא חלק מסוים, או את החלק העליון, דווקא התחתון של העוף, אז יש פוסקים שסבורים שזה גם עכשיו בשני מינים. יש פוסקים אפילו שהייתי יותר מזה, אומרים שאותו בשר עצמו חם וצונן גם כן עכשיו לשתי מינים הם טוענים, כי יש הקפדה, אנשים שאוהבים את זה ככה, אוהבים את זה ככה, זה לא טעים, זה כן טעים, יש לו טעם שונה כשהוא חם, אני לא יודע, קצת חומרה, אבל חלקי עוף שונים בהחלט יש הבדלי טעם. עוגות ועוגיות ממינים בטעמים שונים, יש, אם זה רק צורות אחרות זה לא, אבל אם למשל יש לך עוגיות חמאה ועוגיות דבש ועוגיות מלוכות ועוגיות מתוקות, אז כמובן שזה נחשב עקב הטעמים השונים, המינים השונים, נחשב כשתי מינים וצריך להיזהר בהלכות הבורר. לחם לבן ולחם שחור גם כן, או לחם שיפון ולחם כזה, יש הבדל בטעם, זה חמצמץ וזה ככה וזה ככה. מי שעדיין לא הגיע לדרגה כזאת שהוא כבר לא מרגיש טעם באוכל יודע שיש הבדלים, ולכן אנשים באמת מקפידים, רוצים דווקא את הלחם הזה, לא את הלחם הזה. לא מדבר כאן מטעמי בריאות, מטעמי שאוהב את הטעם הזה. עכשיו יש פירות שזו אותו פרושל ענבים לבנות או ירוקות נקרא לזה, ואבנים ענבים אדומות, שזיפים אדומים, שזיפים צהובים, תפוחים אדומים וצהובים, מתוקים וחמוצים, כל אלה שיש להם שוני במראה ובמתיקות הדבר הבא בטעם נחשבים כשתי מינים. אז נכון הכל ענבים יש לך פה אמונה של הנביא, ותרצה לעשות זה כן וזה לא, ואני פה מזה להוציא וזה לשים הצידה, סטופ, תחכה רגע, תחשוב על הלכות בורר, מה מותר, מה עשו, אוכל מתוך פסולת, לצלתר וכו', שים לב שלא תיקשר, למרות שהכל ענבים והכל לא אוכל, אבל זה שני מינים, כשאתה אחד רוצה ואת השני לא, אז הופך להיות לשני מינים שישבר את כל הדיני הבורר. הדרך זה טעות של אגוזים מסוגים שונים, או שקדים, או עכשיו יש, כמו שאמרנו בנוגע לפירורי המצא, ולקמח המצא אותו דבר יש באגוזים, בשקדים, ידעו שיש שקדים תכונים, או אגוזים תכונים שזה לעוגות וכיוצא בזה, כן? ויש את האגוז השלם, אז נכון, זה אגוז וזה אגוז, זה שקד וזה שקד, אבל התכון יש לו את השימוש האחר, ועל דרך זה סוכר תכון, וקוביות סוכר, תכון רד להכניס אותה למחלים השקיעות, את הקוביות להכניס השאר לפה, או סוכר רגיל ואבקת סוכר, אבקת סוכר לא נעשה בשביל לעשות עם זה קפה או תה, זה נעשה לפזר אותה על העוגיות, על העוגות, על כל מיני דברים, כן? יש לו את שימושים נפרדים, אז אתה יודעים ששתי מינים. עכשיו אנחנו יודעים שבלכת הבורא, כפי שאמרנו כבר מקודם, ונעריך את זה בזאת השם בשיעורים הבאים, זה לא רק בדברי מאכלים, זה גם בכלים ובבגדים, יש התערובת של כלים שונים, מזלגות וכפות וזה וזה וזה, כל הדברים האלה יש בהם בלכת הבורא, כפי שאני אומר, יהיה לזה שיעורים מיוחדים, ולזה בגדים שונים שיש ביניהם בלגן, אתה רוצה דווקא את הגרביים ולא את הכיפה ולזה וזה וזה, כל הדברים הללו, יש בהם את מלאכת הבורר, כן? אז שיש לי כלים שהם כאילו אותו מין, אבל יש להם שימוש שונה, או גדלים שונים, צלחות שטוחות, צלחות עמוקות, זה צלחת וזה צלחת, אבל צלחות העמוקות הן למרק וכיוצא בזה, השטוחות זה לפלטות של כל מיני דברים מהסוג ששמים בצלחות השטוחות, או הקטנים והגדולים, שאם יש מטרות שימוש שונות, אז זה הופך להיות לשני מינים, כשתרצה לעשות בורר בצלחות הללו, תצטרך להצמד, להלכות, מלאכת הבורר, או שיש לך רמת מפתחות, יש לי איזשהו כלי שם בבית שם, מגירה הרגע שם, יש לי כל מיני מפתחות, מפתחות של הבית, מפתחות של המחסם, מפתחות של... ואני רוצה את אחד המפתחות מתוך כל המפתחות הללו, אני צריך לדעת שאני נמצא פה במלאכת הבורא, אבל הכל מפתחות, כן, וזה נראה אפילו אותו דבר, אלא מה, שהמפתח הזה שיש לו את השפיצים הוא של המחסר, המפתח הזה הוא של חדר השינה, וזה המפתח של חדר העבודה שלי. בקיצר, אתה רוצה להוציא מפתח אחד מתוך הרימה הזאת, שים לב למלאכת הבורא. אם תוציא את מה שאתה לא מעוניין, אז אתה תתקשר בבורא פסולת מאוחר. אם תוציא מה שאתה כן מעוניין, אתה צריך לדעת אם אתה רוצה עכשיו להשתמש בו, אתה רוצה סתם להחזיק אותו בכיס, שיהיה לך בעוד שעתיים. כפי שהתברר גם הדיני המפתחות, יש בזה כמה תנאים, והתבררו בעזרת השם כל דבר ביטלו בזמנו. עכשיו שאלה, איך נראה לכם החלמון של הביצה והחלבון? יש בביצה, יש את הצהוב שזה חלמון, ויש את הלבן שזה החלבון. אנחנו יודעים שלצורך מאכלים מסוימים צריך לערבב דווקא רק את הצהוב, מאכלים מסוימים שדווקא את הצהוב אנחנו לא רוצים, רק הלבן צריך, נכון? אם מישהו יש לו איזשהו מושג מה קורה במטבח, חוץ מזה שהוא יודע לאכול את מה שמבשלים שם, מכינים שם, יודע שיש הבדלים. האם זה עכשיו שני מינים או מין אחד? זה ממש ביצה אחת, פה אתה לא מדבר בשתיים, שתי דברים, זה ככה וזה ככה, זה בשימוש זה, בשימוש זה. הביצה הזאת עצמה, אתה להפוך אותה לשתי חלקים, האם זה נחשב מין אחד? דעת רוב הפוסקים ממכללם אדמו"ר הזקן שזה נחשב מין אחד. למרות שיש פוסקים שסבורים אחרת, אבל אם מישהו חושב שאם ככה אז מותר לברור אותם זה מזה, אומר הזקן, לא, אסור לברור אותם זה מזה, להכניס את החלמון למשל למאכל ואת הלבן ללבן בו את הקפה, לא יודע מה, ולהשיך את החלבון. צריך תנאי מלאכת בורר, מדוע? בלשון הזקן, אף ששם אוכל עליו מקום מקום אינו ראוי לאוכלו כך כמו שהוא. אתה לא יכול לאכול ככה, אדם לא אוכל חלמון של ביצה או חלבון, הוא צריך להפוך אותו לאיזשהו מאכל כלשהו, כן? אז בשלב הזה, כשאתה לוקח את האחד מהשני, אתה, והדבר הזה הוא דבר שעדיין לא ראוי, הוא נראה כפסולת לגבי החלמון הנאכל כמות שהוא. כך אומר, את הצרוף של הביצה אפשר לאכול גם ככה. קח את החלבון, את הצרוף, שימו לה קצת מלח כמו ביצה רכה שעושים, אבל את הלבן של הביצה אי אפשר לאכול ככה, צריך לתקן אותו, צריך לעשות איתו משהו.
מבושל או לא
מבושל? לא מבושל.
איפה הם
מחזון אליהם? חזנים זה... זה כמו שתגיד שלהבדיל, לא, חס וחלילה, אבטול עושה עם קץ, יש משהו שראוי לא למאכל אדם. זה לא, זה שעוד למצבים מסוימים או לחולה, וכעצם זה עדיין לא הופך אותו למאכל. שמנת על פני החלב, פחות שכיח היום, אבל כולנו זוכרים, נכון? על החלב היה למעלה מקרה זה הביא לשמנת. היו ילדים שדווקא לא רצו בשום פנים ואופן שניכנס טיפה לתוך שלהם, וכאלו שאמרו דווקא כן. אז ההפרדה הזאת, בין זה צריך לעשות בהגבלות של בורר, ואז יש סעיפים מיוחדים מאדמו"ר הזקן, והתברו בעזרת השם בשיעורים הבאים, גם אז נברר מה זה הגדרה של תערובת, מה נחשב למעורבב ומה לא נחשב למעורבב, ועוד כהנה וכהנה מיסודות מלאכת הבורר, ואז אחרי כן נעבור בעזרת השם לברירה בבגדים, ברירה בספרים, ברירה בצעצועים, בעזרת השם ארוכה הדרך.